ברוכים הבאים למדברים אסיה. אנחנו כאן עם עינת הלוי לוין אסף, שבואי אני רגע אציג אותך למאזינים שלנו, החבר'ה לא, לא מכירים. אז עינת שירתה כאמי בנספחות הכלכלית בהנוי וייטנאם, שם היית בעצם קצינת סחר. לפני זה היית בדוברות הכנסת?
לא, לפני זה הייתי, לפני שנסענו לשליחות, הייתי סמנכ"ל בחברה לייעוץ אסטרטגי.
אוקיי.
בעיקר ניהול משברים תקשורתיים, קצת תחום שונה, אבל לפני זה הייתי דוברת שירות התעסוקה, ולפני זה הייתי דוברת ועדת עבודה ורווחה בכנסת, אבל זה
מזמן,
כשסיימתי תואר ראשון.
הבנתי, אז באמת התואר הראשון הוא מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר שני פה מאוניברסיטה העברית בניהול סכסוכים.
נכון.
זהו, ובכלל, מה את עושה עכשיו, ולמה אנחנו כאן ומדברים אסיה?
אוקיי. אז קודם כל, באמת עבדתי כקצינת סחר, בנספחות, וגם עשיתי תקופה הייתי גם נספחת תרבות בשגרירות ישראל בהנוי, והתחלתי ללמוד את השפה, ואני חייבת להגיד לך שלפני זה, אם אנחנו מדברים אסיה, אז לפני זה, כשהייתי במשרד לייעוץ אסטרטגי, היו לי כמה פרויקטים שעשיתי עם הרדיו הבינלאומי הסיני.
עם ה-CRI, כן.
כן, היה לי פה פרויקטים עם שינחואה שהכנסנו אותם לארץ, אבל זה היה פרויקט פרילנס שעשיתי בין ובין תפקידים כשהייתי בשירות המדינה.
מה זה להכניס אותם לארץ? תסבירי.
ב-2004 הם פנו לאיש קשר שבעצם עשה את יחסי, עשה כל מיני פרויקטים בין ישראל לסין. זה היה שלב מאוד התחלתי. 2004 זה, תחשוב, זה עוד לפני האולימפיאדה. ובעצם הם רצו, עוד לא הייתה להם פה נציגות, הם רצו לסדר להם את כל העניינים הבירוקרטיים, אבל זה גם עניינים של מול לשכת העיתונות הממשלתית, לפתוח להם את הדלת בממשל הישראלי, שהתחילו לשלוח להם הודעות, שיקירו אותם. וזה פרויקט שאני הייתי, סיימתי את השירות שלי בכנסת, ועוד לא התחלתי בשירות התעסוקה, ופשוט כאילו עבדתי אצלם כפרילנס. נתנו לי פרויקט, הרגענו להם אירוע מאוד גדול בבית השגריר הסיני, ש בזמנו ציפי לבני הגיע אליו ושמעון פרס, וכאילו בעצם נתנו להם איזה סוג של דריסת רגל בציבוריות הישראלית, שבזמנו זה לא היה, אתה יודע, אנחנו הולכים 14 שנה אחורה, אז המצב היה טיפה אחר. אחרי זה יצא לי לעבוד עם ארגונים כמו CNN, חברות בינלאומיות אחרות, שהתפקיד שלי היה פשוט לתת להם מעמד, דריסת רגל ציבורית פה, לפתוח להם דלתות. זה בעצם מה שעשיתי. אז כשהגענו לווייטנאם,
רגע, אז איך מגיעים לווייטנאם? כאילו, מעבודה עם CNN, ופתאום צד השני
שלה? לא, זה לא הגיע דרכי, זה הבן זוג שלי, הוא הלך להיות דיפלומט שם, ואני הצטרפתי, ולא היו לי הרבה יותר מדי יומרות לעשות כל מיני דברים, אבל אחד, כנראה בגלל, גם בגלל מה שלמדתי, שאני מגשרת ומתמחה בניהול פערים בין תרבותיים, ועשיתי הרבה גישורים כאלה, וגם בגלל שעבדתי עם הרבה גופים שרצו שנייצג אותם בארץ ואת האינטרסים שלהם, מצאתי את עצמי בעמדה שאני הרבה פעמים בעמדת המתווכת, בין רצון או צורך מצד אחד לרצון וצורך מצד שני, כשיש את הפער התרבותי הגדול. זה התחיל מבעצם שפרס הגיע לבקר בווייטנאם, נובמבר 2011, הנשיא פרס זיכרונו לברכה, ופשוט הייתה משלחת עסקית של 100 איש, והשגרירות הרגישו שהם לא מצליחים לנהל את זה. אני רק הגעתי, אבל בגלל שהיכולת שלי לקרוא רצונות וצרכים, זה בדיוק העניין הבין תרבותי הבעייתי, גם באסיה, שאתה צריך להתעלות מעל הקודים הרגילים שאתה רגיל אליהם, ולנסות לזהות את הצרכים ואת הרצונות ממקום אחר. אז השגרירות הייתה במצוקה, אני עוד לא עבדתי בשגרירות, ופשוט ביקשו ממני להיכנס, הייתי בחופשת לידה, להיכנס ולהתחיל לתפעל את המשלחת העסקית. ובגלל הניסיון שלי קצת במישור הסיני וקצת במישור הבינלאומי, מצאתי את עצמי והייתי בדובר צהל בצבא, זה גם עזר, אז מהר מאוד נכנסתי לעניין הזה. ועוד פעם ועוד פעם מצאתי את עצמי בעמדה של התיווך.
אוקיי.
ואז בעצם עשינו שם שליחות של 5 שנים, ובמהלכה נכנסתי לעוד כל מיני פרויקטים. היה לי פרויקט עם ה-UNDP. UNDP זה רשות האוכלוסין, קרן האוכלוסין של האום.
אוקיי.
אז הגיע אליי אשת קשר וייטנאמית, רוצים לעשות פרויקט, רוצים ללמד אנשים איך להשקיע, כאילו איך לחסוך כסף בבנקים, רוצים להשתמש בקודים הערבים, אבל צריך לתרגם אותם לתפיסה וייטנאמית. אז כבר הייתי 3 שנים בווייטנאם. למדתי את השפה, הבנתי יותר את המנטליות. הילדים שלי למדו בבתי ספר וגנים שהיו בהם בעיקר וייטנאמים, אז כבר יכולתי כאילו לדעת איך לתרגם קוד ממקום אחד למקום שני, שזה בעצם מה שאני יודעת לעשות. בעצם לתרגם לאיש הקשר, ללקוח, למי שפונה אליי את התרבות, ולהסביר לו מה קרה עכשיו בפגישה. וזה אנחנו יודעים, תמיד האתגר באסיה. הלקוח הישראלי מגיע עם הגישה הישראלית, ויוצא עם הגישה הישראלית, ואתה צריך להסביר לו מה קרה באמצע.
את אמרת משהו שאת דוברת וייטנאמית.
כן.
זה משהו שלמדת שם, אני מניח, רק בשליחות. אז מה, תוך 3 שנים את הצלחת להגיע לרמה פלוינט?
קודם כל, וייטנאמית זה שפה נורא קשה. היא שפה טונלית.
אני יודע, לכן אני שואל.
עם 6 טונים, יותר ממה שיש לך במנדרינית, ויותר ממה שיש לך בקנטונזית.
גם שפה לא פופולרית.
זו שפה לא פופולרית, למרות שמדברים אותה 120 מיליוני, שמה אני מדברת על וייטנאמים בווייטנאם ומחוצה לה.
כן, אני חושב שלא מלמדים בשום מוסד בארץ וייטנאמית
היום. נכון, גם לא מלמדים, אגב, לא מלמדים וייטנאמית בשום, לא את התרבות ולא את תרבות העסקים, גם לא פה, בעברית, ובעצם בשום מקום. וכשחברות מגיעות ורוצות לעשות עסקים בווייטנאם, אז הן מניחות 2 דברים, או שהן מדברים סינית, כאילו תרבותית, והן עושים המון שגיאות. הן אומרים, I did it in China, and in China it was great, ואז אתה לא נעים לך להגיד שצ'יינה זה הבעיה הכי גדולה לפעמים בווייטנאם, תלוי עם מי אתה מדבר.
רגע, תסבירי, אני צריך שתסבירי את המשפט הזה. למה צ'יינה זה הבעיה הכי גדולה?
לווייטנאם, וייטנאם הייתה בעצם כבושה על ידי סין במשך 1,000 שנה. עכשיו, וייטנאם היא מדינה מאוד מאוד ארוכה. כלומר, היא נפרסת על שטח גיאוגרפי ארוך, כאילו מצפון עד דרום, זה מרחקים מאוד מאוד גדולים, 3,000 קילומטר, אולי אפילו יותר. וזה אומר, וגם הייתה בתרבות מאוד לוקלית, כלומר, בכל אזור בווייטנאם התפתחה תרבות מאוד מאוד שונה. אבל האזורים שקרובים לסין, שזה האזורים שהיום תחת המשטר, כאילו החזקים של המשטר הקומוניסטי, וגם היו תחת המשטר הקומוניסטי שהייתה, אנחנו זוכרים שהייתה את צפון וייטנאם ודרום וייטנאם, בעצם התפתחה שם תרבות שמאוד מושפעת מהתרבות הסינית, גם בגלל הכיבוש של 1,000 שנים, וגם בגלל הקומוניזם, הקומוניזם של הו צ'י מין מאוד הושפע מהקומוניזם הסיני. אז הווייטנאמים כאילו בעצם עוד נאבקים על הזהות משלהם, כי מי שרואה אותם, אנחנו הרי מסתכלים על אסיה, בפעמים המערבים מסתכלים על אסיה, כמו שמסתכלים עלינו מערבים, ואנחנו יודעים שארצות הברית וישראל זה פער עצום. ככה אנחנו מסתכלים על אסיה בתור אסיה. יכולים לזהות סין, יפן, קוריאה, המדינות המפותחות הגדולות, אבל וייטנאם אנשים אומרים, הם סינים. אני זוכרת שהסתובבתי שם עם אשת עסקים מאוד מאוד רצינית, והיא אמרה לי, ישבנו בשדה תעופה, והיא אמרה לי, הם סינים. עכשיו, הם לא סינים, אבל הרבה פעמים הם ביחסים מאוד קונפליקטואליים עם סין, כי הם לא יודעים להגיד איפה ונמצאים ביחס לסין. כלומר, הם עדיין במאבק של זהות מהרבה בחינות. והמאבק הזה הוא מאבק מאוד מורכב, כי לא מדובר פה במלחמה כמו שיש אצלנו, שהצדדים נורא ברורים. יש חלקים במשטר הווייטנאמי שמאוד מאוד מושפעים מסין. הילדים של הבכירים הווייטנאמים הולכים ללמוד בסין, באוניברסיטה, כמו שאתה למדת, באוניברסיטת פקין. או באוניברסיטת בשנחאי, הם מקבלים מלגות מהממשל הסיני, כלומר, הממשל הסיני יש לו יד ורגל ואחיזה מאוד מאוד חזקה אצל הצעירים הווייטנאמים, הבנים של. לעומת גם פחד מאוד גדול ומלחמה על משאבים, כמו מלחמה שיש בים הדרומי, שהם קוראים לו ים סין הסינים, והווייטנאמים לעולם לא יקראו לו ים סין, הם יקראו לו הים הדרומי, או הים המזרחי. יש שם מאבקים מאוד גדולים על שליטה באיים, על נפט שנמצא בים. אבל במקור, אם אנחנו מסתכלים על זה, זה מלחמה על זהות ותרבות. סינים, אנחנו יודעים שבסין יש אחוז הרבה יותר גבוה של גברים מנשים, בגלל תופעה ידועה שהייתה, שהיה אפשר ללדת ילד אחד והעדיפו בנים. אז מה שקורה זה שהסינים מתחתנים בווייטנאמיות.
אוקיי.
אבל התרבות הסינית היא מאוד שונה מהתרבות הווייטנאמית. בטח כי סין היא מדינה כל כך גדולה ויש בה המון סוגים של תרבויות. וייטנאם היא מדינה אחרת שהתפתחה אחרת, היא מדינה הרבה יותר חקלאית. השפה היא שונה לגמרי.
נכון.
לא, אפילו לא דומה.
איך הם מדברים אז אם ככה? איזה מדברים באנגלית? אני מניח שלא.
מי, הווייטנאמים?
הווייטנאמים שמתחתנים, סליחה, הסינים שמתחתנים עם הווייטנאמיות.
לא, הם לומדים סינית.
הם לומדים סינית.
אבל בגדול, בווייטנאם...
שזה מעניין, זה לא הפוך, שאלה לא לומדים ווייטנאמית.
לא, כי האישה, כאילו, בראש, זה האישה שמתחתנת עם הגבר.
הבנתי.
אנחנו יודעים מה המעמד של האישה בתרבויות האלה, אלא אם כן, כאילו, היא בעמדה מאוד קיצונית של עושר או דברים כאלה.
אוקיי, יפה. דיברת קצת על, על כסף, ואני קראתי על כל הסיפור הזה של, של הפינטק עכשיו, שהמדינה בווייטנאם מאוד מעודדת. את יכולה לתת אולי איזה מילה על זה, מה קורה שם מהבחינה הזאת? לאנשים יש, אנחנו מכירים על סין, שלאנשים אין כרטיס אשראי, ובגלל זה יש את ההצלחה המאוד גדולה של הארנק הסלולרי. מה קורה בווייטנאם בהקשר הזה?
וייטנאם היא מאוד מגוונת בעניין הזה. אנחנו מדברים מאנשים שלא סומכים על הבנקים, ששמים את הכסף, ועשירים מאוד ששמים את הכסף מתחת למזרון, או למזרן או ביהלומים. אני אישית יש לי, אני יועצת להמון נשים וייטנאמיות מאוד מאוד עשירות, והן אומרות בצורה מאוד גדולה, בגלל שיש את הפחד הזה מהלאמה, והפחד הזה שאולי ייקחו לך את הכסף. ואז הרבה פעמים ממירים אותו ליהלומים ולא שמים אותו בבנק, מי יודע מתי יבוא המשטר ואופס, הכל ייעלם.
כן.
אז באמת, ורק אנשים שמקושרים היטב לממשל ומאוד יכולים לסמוך עליו, שמים את הכסף בבנקים. אז באמת העניין הזה של כסף, ארנקים סלולריים ודברים כאלה יכול לעבוד טוב, אני משערת שזה אותו סיבה שזה עובד גם בסין. אין אמון במערכת הבנקאית בצורה כזאת שהיא מנותקת מהממשל, והיא תדע לשים את הסטנד שלה ולהגן עליך.
הבנתי. מה החדירות של האינטרנט בכלל במדינה כמו וייטנאם?
בווייטנאם יש מספר, כאילו, סמארטפונים, כמספר האנשים שחיים במדינה.
אוקיי.
זה אומר שאני פגשתי לא מעט וייטנאמים, 2 ו-3 סמארטפונים. השיחות שם הן מאוד מאוד זולות. עכשיו, אני אומרת סמארטפונים, ובכוונה לא מתייחסת לאינטרנט. כי ראוטרים ורוחב גלישה ופסים גדולים, אתה לא תמצא. אבל ג'יפט, אתה תמצא, אבל נגיד, יש מישהי שאני מכירה מאוד טוב, שעברה לגור בערים, אין לה אינטרנט היום. אבל יש לה 3G ו-G3 ו-G4.
נכון.
ולכן בעצם יש אינטרנט, והם עושים הכל בניידים, וזה מדהים, כי לכולם גם יש אייפונים הכי מתקדמים.
אוקיי.
יש שם שוק שחור שלם של אייפונים, אתה יכול לקנות, אני זוכרת שפעם באתי לקנות אייפון, ואמרו לי, מה את רוצה? אייפון חדש באמת עם רישיון, אייפון שהוברח, אייפון עם חלקי חילוף, או אייפון יד שנייה שהשתמשו בו מעט זמן, ונחליף לך את הבטריה, כי כבר לא זה. ואתה מדבר, מדברים פה, כאילו, דיברו איתי על, בזמנו על אייפון 6, דברים שכאילו בישראל
עוד לא הגיעו. כן, או שעוד לא הגיעו, כן.
כן.
אוקיי, אז יש את הסיפור הזה, ומה עם סטארט-אפים? אני יודע שזה משהו ש... וייטנאם, אני קצת קראתי, קצת מתעוררת בתחומים האלה.
הווייטנאמים מאוד רוצים סטארט-אפים, והיו לנו הרבה, אני מקבלת הרבה משלחות בנושא סטארט-אפים, ויצא לי לייעץ לכל מיני סטארט-אפים וגם להיות חלק מתחרויות. אני יכולה להגיד בצורה חד משמעית שהתעשיית סטארט-אפ שלהם היא מאוד בחיתוליה. דברים שאצלנו הם משנות 2010, לא נחשבות סטארט-אפים. זה סתם אתר אינטרנט כמו מפה שיש בו טיולים וזה, שם זה נחשב סטארט-אפ. כלומר, התעשייה לא באמת, באמת מפותחת.
דווקא זו הזדמנות, אז לכל מיני חבר'ה ששומעים אותנו עכשיו, במקום ללכת לסין, ששם גם השוק מתחיל להיות רווי ויפן, אז הנה, יש פה אולי הזדמנות.
נכון, ויש לך אתגר מאוד גדול בווייטנאם.
אוקיי, מה?
שאחד, זה לא כמו סין שהרגולציה כבר עברה תהליך של פיתוח 15 שנה קדימה, אנחנו 15 שנה אחורה. וגם אני מלווה המון חברות ישראליות שנכנסות לשוק הווייטנאמי. אחד, כמו שאמרנו, אין מרצים, אין מידע, אנשים לא יודעים, כדי להיכנס לשוק הווייטנאמי, בדרך כלל מגיעים אליי ועוד איזה 3 אנשים. כל אחד יש לו את תחום ההתמחות שלו. התחום ההתמחות שלי הוא דווקא רגולציה וקשרי ממשל. אין שם באמת רגולציה, הכל מבוסס על קשרי ממשל.
שזה, את לא רוצה להגיד שחיתות אולי?
אני לא יכולה להגיד לך ב-100% שזה שחיתות, כי זה צורת עבודה. כלומר, הרגולציה היא מאוד לא ברורה, אין שם, החוק משתנה ממחר להיום בצורה מאוד אינטנסיבית, וכדי לקדם איזה נושא או לעשות איזה רפורמה, אתה צריך צ'מפיון בממשל שיעבוד איתך. עכשיו, זה לא אומר שצריך מעטפה שתעבור שם, אני שמה את זה על השולחן, אלא אתה צריך בעצם לדעת איך לעבוד עם הווייטנאמים. הרבה דברים אפשר להשיג בצורה טובה אם יש לך קשר טוב, אם אתה עונה על הצורך הפוליטי של הגורם שאתה עובד איתו. וצורך פוליטי הוא הרבה פעמים דעת קהל, תקשורת.
תני לי דוגמה שקרתה לך, שנעשה את זה יותר ברור למאזינים.
אני עובדת על
זה... בלי לומר שמות, כמובן.
כן, אבל אני עובדת על איזה פרויקט של ערים חכמות. אני מלווה איזושהי חברה שמתמודדת בתחום הזה, והם פשוט לא ידעו, הם מאוד הופתעו שברגע האחרון החליפה אותם חברה סינגפורית, כי החברה סינגפורית, אני לא חושבת שעבר שם כסף, כמו שאני חושבת שהם פשוט ידעו לענות על הצרכים הפוליטיים, כי סיפור של ערים חכמות הוא תמיד צורך מוניציפלי של ראש העיר להראות לתושבים שלו שהוא עושה משהו. עכשיו בווייטנאם, חשוב מאוד להגיד, זה לא סין, הפייסבוק פתוח. זה בעצם, לפי הנתונים של פייסבוק, זה אחת מהמדינות עם הכי הרבה שימוש בפייסבוק. לעומת כל, הם לא עברו לסנאפצ'אט ו... באינסטגרם שם עוד מדשדש וכל הרשתות, הפייסבוק שם זה כלי עבודה מדהים. לי, אגב, הפייסבוק שלי עוקבים אחריו 2,500 וייטנאמים.
וואו.
ואני משותפה בהמון המון קבוצות ודיונים ועניינים. ומה שאתה כותב שם בפייסבוק מנותר אמנם, אבל אין להם שליטה עליו. אז כלומר, יש איזושהי שליטה, אבל זה, אין המון זה. אז בעצם... הדעת קהל שם, הלחץ הציבורי מאוד עובד דרך הפייסבוק, ואנשי ממשל מודעים לזה ומאוד נזהרים במה שהם עושים, וזה גם גורם מאוד לפיתוח ותחרות, כל מיני דברים טובים כאלה שקורים בווייטנאם בזכות זה. ואז נגיד בתחום הזה, אז הווייטנאמים החליטו להשקיע בערים חכמות, אבל אם אתה לא יודע לענות על הצורך שלהם, כמו שהם צריכים, ואתה לא מבין את הצורך שלהם, אתה תפסיד את המכרז. זה לא בדיוק מכרז, אבל אתה תפסיד את האיש קשר שלך. אתה כל הזמן צריך להיות קשוב ולהבין את השטח. נורא נורא קשה להבין את השטח בווייטנאם, שלא כמו בסין, שיש כבר המון חברות ישראליות שעובדות שם. ונכון שסין נורא גדולה, אבל יש המון הבנה וידע שנאסף בתחום. וייטנאם היא עדיין מדינה מאוד מאוד בתולית, אבל חשוב להגיד, מתוך מדינות דרום-מזרח אסיה, מדינות אסיאן, שזה איגוד של מדינות שהתאחדו ביחד, מתוך המדינות האלה, וייטנאם היא המדינה עם היקף הסחר הכי גדול עם ישראל. היא בכלל אחת מהמדינות עם היקף הסחר הכי גדול. אבל אנחנו לא יכולים לעשות עסקים כל כך עם מלזיה ואינדונזיה, דרך צד שלישי אפשר עם אינדונזיה שמדינה יותר גדולה מווייטנאם. אבל בסופו של דבר גם מול בנקוק וגם מול מנילה, בנקוק נאמר תאילנד, וייטנאם מובילה עדיין בהיקף הסחר. גם...
מה סוחרים עם ישראל מווייטנאם?
תראה, אנחנו תמיד אומרים שמהצד הישראלי כל דבר שיש בו שכל, הוא מעניין את הווייטנאמים. המון חקלאות, יש גם עניין של פודטק, של מזון רגיל, יש עניינים של מים, פתרונות מים, יש שבבים, יש ביטחון למולדת, יש דיפנס, כל הדברים האלה, כפי סחר, אגב, שכאילו בזמן האחרון מאוד ירדו.
למה?
לא יודעים בדיוק להסביר את התופעה. הרבה מהסחר היה נרשם סביב אינטל והשבבים שלה שהיא מעבירה וזה, וזה ירד, אבל יחד עם זה הייתה ירידה בזמן האחרון. אני חושבת שישראל לא משקיעה מספיק, והחברות הישראליות לא נעצרות לפני שהן נכנסות לווייטנאם ועושות שיקול. של האם הן יכולות להיכנס, ואיך הן נכנסות ועושות את האסטרטגיה, אז הרבה חברות רצות שם, פול גז על ניוטרל, ואחרי זה מאוד מאוכזבים, אבל לא מוכנים לעצור ולעשות את ההכנה המקדימה.
אין לשכת מסחר ישראל וייטנאם או משהו כזה?
יש לשכת מסחר ישראל אסיה, שמתחתה יש דסק וייטנאם, זאת לשכה פעילה באופן חלקי, יש כל מיני פוליטיקות סביב העניינים האלה, כמו שאתה מכיר, העניין הוא שזה לא, שוב, זה עסקים פרטיים, ועסקים פרטיים גם צריכים לקחת אחריות, ולהבין איך הם בעצם מצליחים להבין את השוק הזה. השוק הזה הוא שוק עם פוטנציאל אדיר, אבל הוא לא נשמע ללקוח הישראלי כמו סין, ואז הוא לא משקיע בו, והוא מגיע אליו, והוא רץ בו, והוא חושב, אני רואה את זה, גם בגלל שהווייטנאמים, בגישה שלהם הם יותר חמים ויותר פתוחים מהרבה מדינות אחרות באסיה, אז הישראלי פתוח שהוא זהו, זה הכל עובד, חיבקו אותו, נשקו אותו, ואז הוא מגלה שתקעו לו סכין לא בגב, בחזה. כלומר, הווייטנאמים הם לא פריירים.
כן.
והם ממש ממש לא רוצים ש... הם לא רוצים ש... כאילו, אתה לא מגיע להם בנימה מתנשאת, אני יודע ואתה לא, וזה לא עובד. פשוט, החבר'ה האלה בעיני עצמם ניצחו את האמריקאים, אתה יכול לקפוץ להם.
אני הייתי באנוי במוזיאון המלחמה, ואתה מסתכל איך הם מדברים על האמריקאים, כמו שביד ושם מסתכלים על הנאצים, וזה היום ונורא, וזה באמת הרבה גאווה.
אני לא 100% עם ההשוואה הזאת, אבל אני יכולה להגיד לך שבנרטיב שלהם, חוץ מזה שהנרטיב הוא מאוד מורכב, כי תזכור שזו מדינה שהייתה אחרי מלחמת אזרחים מאוד גדולה, רעב מאוד גדול, ממשל לא דמוקרטי, קפיטליזם קיצוני שמתפתח בתוך ממשל... בתוך ממשל קומוניסטי, so called, ומה שקורה בעצם זה שכאילו בתוך כל התמהיל הזה, הווייטנאמים בעמדה מאוד מאוד מסוימת. קודם כל, הם לא פריירים, וצריך להבין את זה. כל הסיבובים שמנסים לעשות עליהם, ויש משהו, אנחנו פה בבית ספר למדינה עסקים, יש משהו שצריך לעבור. שישראלים מגיעים למקום, מגיעים אחד מאוד אגרסיביים, ושתיים, מאוד חושבים שהם יודעים הכל. וכשאתה נכנס לווייטנאם עם הגישה הזאת, הסיכוי שלך להצליח הוא מאוד נמוך. הפוש, פוש, פוש הזה, אנחנו פושרים, אנחנו יזמים, אנחנו זה, הוא לא תמיד עובד בתרבות שהיא נראית מאוד חמה, אבל בסופו של דבר היא תרבות מאוד עם סט של ערכים והיררכיות, שאם תשבור אותם, אתה תביך את הווייטנאמי, אנחנו מכירים את המונח האסיאתי losing face, ואתה לא יכול להביא אותו לשם. ומערכת יחסים נבנית מאוד מאוד לאט, בצורה עם המון המון אמון שצריך להיבנות בדרך, ואתה צריך להוכיח את עצמך שוב ושוב ושוב, ומצד שני, לשים לווייטנאמי גבולות, כי אחרת הוא ישתה לך את הדם. זה קורה הרבה בעסקים שאני מכירה, ואני רואה עסקים ישראלים שנעים בין קשיחות נורא גדולה ואגרסיביות לבין לתת להם את הכל בלי חשבון, ומשהו באיזון הזה עוד לא הגיע, זה דורש בגרות.
הבנתי. בואי רגע נדבר על החוויה האישית. את חיית שם כמעט 5 שנים, אמרת?
5 שנים.
אז איך זה לחיות במדינה כזאת במשך כל כך הרבה זמן? אנחנו דיברנו קודם, אני חייתי בסין 30 שנה ובווייטנאם טיילתי בדיוק 3 חודשים. לא יודע, איך החוויה ממש להעביר את כל החיים שלך למדינה כזאת, עם הילדים, עם המשפחה?
אז קודם כל, זה שיש ילדים זה מאוד עוזר לעשות חוויה הוליסטית, כי אתה בעצם, הילדים שלך מתחילים לדבר וייטנאמית. המילה הראשונה של הבת השנייה שלי, שהגיעה לשם בגיל 3 חודשים, הייתה גא, שזה כיסא.
אוקיי. Okay.
כלומר, היא לא אמרה מילה בעברית. זה, בעצם אני לא אומרת את זה נכון, זה גא. גא עם טון עולה, שזה כיסא, גא זה אוף. אז בעצם, אז החוויה בלתי אמצעית, שבה הילד שלך בעצם כמו חוויה של מאגר, שהילד מבין את השפה ואת המנטליות הרבה יותר מהר ממך. מהבחינה הזאת, לי היה מאוד קשה בווייטנאם בשנתיים הראשונות, וממש הייתי צריכה להיאבק בזה, לא להסתגר בתוך הקהילה של הזרים, וכן לצאת החוצה וכן להתארות, כי הנטייה היא להסתגר, כי אתה מבין שאתה לא מבין. ולוקח, זה נורא נורא מתסכל. אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין מה קרה פה הרגע, אתה לא מבין לאן ללכת, אתה לא מבין איפה קונים. זה החוויות הקטנות, אז אתה לוקח עוזרת וזה, אבל בחוויות הגדולות אתה כאילו לא מצליח לפתח קשר. אנושי אחד על אחד טוב. לי לקח בערך 2 שנים, כאילו עד שהצלחתי באמת לעבור את הדברים האלה, גם השקעתי המון בלימודי שפה, כל הזמן למדתי, כל הזמן, ואז התחלתי לזרוק את עצמי לסיטואציות וייטנאמיות בלי חשבון. כלומר, אמרתי, אני הולכת לבד, כמו, כישראלית, אבל לבד, ומה שיקרה, יקרה, ככה אני אלמד את השפה וזה. בשנה האחרונה שלי בווייטנאם, כבר משרד הכלכלה הושיב אותי בטלוויזיה הווייטנאמית. בטלוויזיה, הקימו שם טלוויזיה חינוכית, ואני בעצם ישבתי שם כיועצת תוכן, כדי גם להכניס כל מיני טכנולוגיות וחשיבות ישראליות. ומכאן אפילו לקחנו את המודל הזה של סנונית, שזה מודל שפותח פה, והבאנו אותו לטלוויזיה החינוכית בווייטנאם. ובעצם יצא לי לעבוד עם צוות וייטנאמי ובעצם לנהל אותו. וככה מאוד מאוד התעריתי בקוד עם השפה התרבותית, הבנתי שצריך לצאת לאכול איתם. הבנתי על מה הם מדברים, הבנתי מה מעסיק אותם בחיי היומיום, הבנתי שבחורה בת 27 וייטנאמית, אם היא לא מתחתנת, היא מתחילה להיות בבעיה. הבנתי שהם הולכים למגד את עתידות, הלכתי איתם למגד את עתידות, עשיתי, הייתי שותפה ב...
רגע.
בטקסי, רגע, טקסי גירוש ידים ורוחות.
אז בואי, תני לנו על זה, זה עוד לא היה פה בתוכנית, כן. מה זה החוויה הזאת?
צריך להבין שהווייטנאמים זה תרבות מלאת שכבות, והם נראים לך, יש שם, אני עובדת עם נשות עסקים באמת מהמעלה הראשונה, שמקושרות אחיינית של ראש ממשלת וייטנאם, ויום אחד הגעתי, ויש לה רשת מסעדות, והגעתי למסעדה שלה, והם עושים טקס גירוש ידים ורוחות, כי בסופו של דבר וייטנאם היא כן מדינה מאוד דתית, שמאוד מסתמכת על אמונות קדומות, יש להם את פולחן האבות, וברגע שיש לך את היכולת לא להיות שיפוטי, שזה לדעתי הכלל מפתח, שאם אתה מאמץ אותו כשאתה עושה עסקים בווייטנאם, יש לך סיכוי הרבה יותר גדול להצליח, אתה לא שיפוטי, אתה עובר חלק מהחוויה. אני בן אדם כותב, ואני אמרתי, אוקיי, אני חווה את זה כמו שזה. כאילו, את עושה טקס גירוש ידים ורוחות, אני לא אומרת לך מה דעתי על זה. אני לא עסוקה, אני אגב בן אדם דתי מהבית, כלומר, מה יותר טוב בטקס גירוש ידים ורוחות, או פחות טוב מאשר ביור חמץ? אני לא רואה את ההבדל.
כן.
כלומר, יש לך את הסט אמונות וערכים שלך, שמתבסס על מספר עקרונות, על מספר אמונות, על דברים שאתה עושה. וזה, בכל תרבות זה אחרת, היכולת לקבל את זה מקלה עליך בתהליך של ההתארות וההבנה.
הבנתי. טוב, מעניין ממש, כאילו...
תבוא לאיזה טקס.
זה לגמרי. מה, דיברנו מקודם שאנשים חושבים שסין זה וייטנאם, ווייטנאם זה סין, אבל מה ההבדל הכי גדול ביניהם? כי גם אני, שוב, אני הייתי בשני המדינות, לא מצליח לשים את האצבע בדיוק בדיוק איפה...
אבל איפה היית?
בווייטנאם עשיתי טיול של מצפון לדרום.
כי אני חושבת שאת הדרום אתה תמצא מאוד שונה מסין. שם אתה מאוד מרגיש את התרבות דווקא דרום-מזרח אסיאתית. אתה פתאום תראה שם פסלים של בודה סטייל תאילנד. והתרבות הקמבודית כאילו נכנסה שם. בצפון, תראה, זו שאלה קשה להגיד מה בדיוק ההבדל, אבל ללא ספק... אתה מרגיש אצל האנשים שהם לא חלק מאותו סוג של אימפריה, והם מתנהלים כמו אנדרדוג, והם גם החשיבה שלהם היא חשיבה של קומנדו וגרילה.
עדיין.
כן, ולא חשיבה של איזה, אתה יודע, הסינים, זה הענק הסיני. אין להם חשיבה של ענק סיני. יש להם חשיבה בסופו של דבר של תרבות שהיא מאוד חקלאית, שהצליחה לייצר לעצמה שיטת עבודה. ויש שיטת עבודה בווייטנאם, והיא מאוד מאוד וייטנאמית. יש להם אוכל משלהם, יש להם תפיסות עולם משלהם. אני לא מכירה מספיק את סין היום כדי להגיד לך בדיוק מה ההבדל, אני מכירה את וייטנאם. אני יודעת שהדברים מאוד מאוד ספציפיים, יש כל מיני דברים שעוברים מהזתרבות שיש בה המון בעל פה, שהמון דברים עברו מאימא לבת, מאב לבן, והם מאוד מוטמעים בתפיסה הווייטנאמית. יש להם מיתולוגיה משלהם, שנורא נורא קשה למצוא אותה, אבל הם כולם, הם מאמינים. פעם, איך שהבנתי את זה, הם מאמינים שכולם גדלו ביחד בתוך אותה מגירה. כשחילקו את הטעמים בעולם, אז עשו מגירה או קופסה, תלוי איך אתה מתרגם את זה מווייטנאמית, של המדינות של הווייטנאמים. כי לווייטנאם, בתוך וייטנאם יש את הווייט קינג, שזה הרוב של 96% מהאוכלוסייה במדינה, ויש מלא מלא שבטים קטנים כאלה, 39 שבטים שמחולקים בתוך 6% מתוך 100, זה בעצם 6 מיליון איש. ומעבר לזה יש סט שלם של סיפורים היסטוריים, גיבורים, שהממשל הווייטנאמי הקומוניסטי כמובן מטפח בכיוון נרטיב מאוד מאוד מסוים, ומי אנחנו, אגב, שנגיד משהו אחרי שאצלנו בנו תרבות זיכרון מאוד מאוד ספציפית. שוב, צריך להבין שבווייטנאם יש הבדל מאוד גדול בכל פרובינציה, שם כמה, 30 ומשהו פרובינציות, לכל פרובינציה יש את האוכל שלה בהתאם למקום שהיא נמצאת בו, אם זה ליד הים יש אוכל מסוים, יש אפילו דיני קבורה שונים, אני אומרת דינים, כלומר מנהגי קבורה שונים, ולפי מה, תמיד אני שואלת את זה בהרצאות שלי, לפי מה אתם חושבים נקבעו מנהגי הקבורה? כי אני מספרת להם שיש מקומות שבווייטנאם יש קבורה כזאת, אתה קובר בן אדם, ואז אחרי כמה ימים, בין 30 ל-50 יום, אתה פותח את הקבר ומוציא את העצמות, ושם אותם בעצם קצת כמו הקבורה היהודית העתיקה, ושם אותם בקופסה וקובר אותם שוב. וזה טקס גם מלא מיסטיקה שאתה עושה אותו באמצע הלילה, ורק הבנים עושים אותו. אבל אני תמיד שואלת, מה לדעתכם גרם לאנשים להחליט אם הם יושבים 7-3 ימים, 7 ימים, 50 יום, 30 יום, מה קבע את זה?
אוקיי, לא יודע.
תנסה לחשוב.
אני מניח שזה משהו שקשור לחקלאות או לירח או דברים כאלה.
זה בעיקר קשור לגיאוגרפיה. כמה שאתה יותר קרוב לים, ככה הסיכוי שהבשר מעל העצמות יתקלה יותר מהר. וזה מה שקבע הכל במקומות השונים בווייטנאם. כי שוב, לא היה נרטיב לאומי. היה במשך תקופה ארוכה עד בעצם מעלייתו לשלטון של הו צ'י מין. היה או כיבוש צרפתי, או כיבוש יפני, או כיבוש סיני, אבל בעצם כל עיר, כל מחוז פיתח תרבות משלו. וזה בעצם מאוד מאוד מייחד את הווייטנאמים. שאומנם יש להם, הם קוראים לעצמם אפילו, ממשל אחד, המון עמים. והם אותו מוצא אתני. אבל הם, ממש יש תרבות לוקל פטריוטית. יש להם פסטיבלים שונים, יש להם חגים שונים, יש להם אוכל שונה, מנהגי קבורה שונים. זה לא מה שקורה פה ביהדות, וזה נראה לי גם ההבדל מסין. וזה גם ההבדל מהרבה מדינות אחרות. משהו עדיין מאוד שבטי.
הבנתי. מה הבעיה הכי גדולה שווייטנאם כמדינה היום מתמודדת איתה? קצת פנים וייטנאמית.
אני חושבת שעדיין החשיפה לתרבות המערבית והצרכים של הצעירים שם, בווייטנאם יש תרבות מאוד היררכית שהמבוגר קובע, ויש שם המון צעירים שהולכים לקבל, שמקבלים חינוך. אגב, הכי הרבה סטודנטים באחוזים מגיעים לאוניברסיטאות אמריקאיות מווייטנאם.
לא מסין?
לא, באחוזים מווייטנאם.
באחוזים, אוקיי.
כלומר, הווייטנאמים הם פריקים של חינוך מצוין.
אוקיי.
וזה קצת דומה ליהודים, יגידו לך, אם אנחנו רוצים לדבר בהיבט גזעני.
כן.
אבל הם צרכני חינוך מטורפים, באמת. המון כסף יוצא שם, ההורים יחסכו הכל בשביל שלילדים יהיה חינוך מעולה. והילדים האלה, ועדיין המשטר הוא מאוד מאוד מיושן, והחבר'ה האלה חוזרים לווייטנאם, והם לא מוצאים עבודה, הם לא מצליחים להשתלב. שיטת, או שהם נדחקים לשוליים, כי שוב, התרבות היררכית על סמך הגיל. תראה, אני אסביר משהו בווייטנאם שנורא חשוב, שאני תמיד מספרת, אין בווייטנאם את המילה אתה.
אוקיי.
אתה לא יכול להגיד you, אין את המילה הזאת בכלל. אם אני רוצה לפנות אליך, אני צריכה להבין שני דברים. אחד, במה אתה עוסק, שתיים, בין כמה אתה. ומה הדרגת קרבה שלך אליי. ואז אני יכולה לקרוא לך באחד מהשניים. אם, שזה אח צעיר, שזה כנראה מה שאני אקרא לך. אם, אני גם קוראת למלצרית.
אוקיי.
אוקיי? או שאני אקרא לך אין, שזה אח מבוגר. זה מישהו שכאילו סוג של מנטור. יש בא, שזה אבא, שזה כאילו, זה לא באמת אבא, זה בן אדם שהוא בגיל של אבא שלי, במעמד של אבא שלי, במעמד כבוד, יש אום, שזה איך שהייתי קוראת לראש ממשלת וייטנאם, נגיד, שזה סבא, שאום, אבל אתה גם יכול לקרוא לו דוד, או דודה, ואתה קורא ככה לאנשים, אתה לא אומר, אתה אומר לה, אני אתן דוגמה, לי הייתה מטפלת של הבנות בבית, היא הייתה מבוגרת מני בשנתיים, ולמרות שהיא הייתה מטפלת של הבנות שלי, הגיל שיחק יותר מהכל תפקיד. וזה מאוד מאוד חשוב להבין שהצעירים האלה שחוזרים, גם יש להם יותר השכלה מהמבוגרים, עדיין הגיל משחק המון תפקיד בתרבות היררכית, ולכן אני קראתי לה אחות בוגרת. אוקיי? והייתה עוד מישהי יותר מבוגרת מנה שהייתה גם מנקה בבית, והיא הייתה בת 57, ואני קראתי לה דודה. אוקיי? והילדים קראו לה מורה. וכשהיא הייתה, היו לה בעיות בבית והיא לא הסתדרה עם כל מיני דברים, היא לא דיברה איתי, היא הייתה עושה סקייפ לאימא שלי. כי אני לא ברמה שלה. אני גם לא הבוסית שלה. אני צעירה מדי. עכשיו, זה לא משנה שאני שילמתי ואני זרה וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, הגיל והמעמד הדורי משחק מאוד תפקיד, וזה משהו שמאוד מטפחים, כמובן, הממשל, כי זה מסייע לו. אבל הצעירים שם, שמגיעים המון ידע והשכלה, ובכלל עם תפיסות עולם אמריקאיות, או מערביות כאלה ואחרות, לא משתלבים שם, וזה כרגע הבעיה הכי גדולה. ככה גם אתה רואה שהתרבות סטארט-אפ, היא לא באמת, יש לה הרבה סיכוי להתפתח, כי היכולת לפרוץ את הדרך ולעשות משהו חדש, שהיא בלב ליבו של התרבות סטארט-אפ, היא לא יכולה לצמוח שם באמת על קרקע נוחה, כי אתה נחשב חצוף.
לפחות לא עכשיו, עד שאותם חבר'ה צעירים, הם יהיו מספיק מבוגרים, שהם יוכלו ליהנות מכל המעמד הזה בעצמם. אבל אז יהיה גם חבר'ה צעירים מתחתם שכבר...
זה יכול להיות, הבעיה המרכזית היא שיש חבר'ה שנשארים בווייטנאם שלא ייתנו להם, כאילו יתפתח שם איזה מאבק בתוך הדור הזה.
בין אלה שיוצאים?
כן.
אוקיי.
חוץ זה שבווייטנאם היא היום מדינה עם אוכלוסייה מאוד צעירה, אבל הולך להיות בחמש שנים הבאות היפוך מגמה, ויהיה לה יותר אוכלוסייה מבוגרת. כן, התוחלת החיים שם מאוד ארוכה, אנשים יולדים שם רק שני, כמו שקרה בסין.
כן.
שני ילדים, מותר לפי החוק שם ללדת שני ילדים, עד החוק עד לפני שנתיים. מותר שם עד שני ילדים לאנשי ממשל, אחרת הם לא יכולים להתקדם. כולם שם אנשי ממשל, כולם חלק מהמנגנון. כדי לטפח את המנגנון הזה, אתה צריך להכיל המון אנשים. וממשלת וייטנאם קבע לעצמה כלל, כערת אורז לכל פועל. יש שם פועלים, אבל זה בעיקר עבודה לכל, באמת יש שם המון אבטלה סמויה. והחבר'ה שמגיעים לשם, אוניברסיטת אמריקאיות, מוצאים את עצמם, או חייבים להתרכז בהוד צ'י מין סיטי, היא סייגון. כדי כאילו, וללכת לעסקים פרטיים, ושם יש באמת, בתחום התיירות, אתה רואה שם פריחה במדיקל, אבל בעיקר זה אנשים שההורים שלהם יכולים לסלול להם את הדרך, ושהם שייכים לסוג של אליטה. ואתה יודע, הייתה מהפכה, מהפכה קומוניסטית היא בעיקר מהפכה כלכלית, והאליטות של היום זה לא האליטות של פעם, והמון המון דברים מאוד דינמיים, וזה, הדור הצעיר הוא בעצם מפתח מאוד מאוד חשוב, והאתגר הכי גדול של וייטנאם היום. איך לשלב אותם, איך לקחת איזה צעד אחד קדימה, גם הממשל שואל את עצמו את השאלות האלה, ועדיין נשאר מאוד מאוד היררכי, כי זה משרת אותו.
הבנתי. טוב, תראי, עינת, דיברנו על המון דברים ממש מעניינים, לא חשבתי שגם...
על קצה המזלג.
על ממש זה. אז אולי באמת טיפ של אלופים, יש לנו כזה פינה.
טיפ של אלופים.
כן, תני לנו, עכשיו מישהו רוצה לבוא ולהתחיל לעבוד, לעסוק בווייטנאם, דיברנו על הרבה דברים, אבל אולי משפט מזקק.
זה בעצם מה שאני אומרת כל הזמן. חברה או בן אדם שרוצה להגיע לווייטנאם, להבין שאתה לא מבין, ולעזר ולגייס את כל המשאבים העומדים לרשותך, כדי שיהיה לך מידע להבין לאן אתה נכנס. אתה תחסוך ככה המון כסף, ובעיקר המון המון זמן. כי לגלות אחרי שנה שגנבו אותך, או אחרי שנתיים שאתה בעצם במסלול לא נכון והשקעת בו המון המון כסף, זה מבאס. אני לא אומרת שאפשר למנוע את כל הנזקים, אבל אני אומרת שבהחלט אפשר לצמצם. וייטנאם היא שוק מרתק, ומי שמשקיע בו עכשיו בעוד 5 שנים, לעניות דעתי, ירוויח בגדול, וצריך להיות מוכן לקחת את הסיכון הזה, עם זאת, לעשות אותו בצורה חכמה ומחושבת, לא להיות קיצוני, מאוזן, לקחת סיכונים ולצמצם אותם.
הבנתי. טוב, עינת הלוי לוין אסף, ממש תודה רבה לך על הרעיון הזה. אני חושב שגם הצופים שלנו קיבלו פה הצצה לתרבות שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליה, ובכלל בישראל לא מפותחת. וזה, תודה רבה.
בואו לבקר.
בואו לבקר. ביי ביי, להתראות.